כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
לא סופי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס ויובל מלכי.
שלום אושי.
שלום יובל.
היום אני רוצה לדבר איתך על משהו שנקרא האדם הרציונלי.
וואו.
לפני כמה זמן הלכתי לחנות, היה חסר לי את המכשיר הזה שמעבירים איתו שקפים, לא יודע אם יש לו שם בעברית, מעביר שקפים. ובחנות היה שלט גדול כזה, עכשיו במבצע הנחה, במקום 300 שקל, רק 180. זה היה מטורף, זה היה מבצע מדהים. אמרתי, בוא נה, מבצע כזה בטוח אני קונה, אבל היה איזשהו מחשבה שאולי בחנות ליד אני אמצא את זה, אולי מכשיר אחר, יותר בזול. נכנסתי לחנות השנייה ושם לא היה מבצע ולא כלום, ומחרו את זה ב-150. עכשיו, בן אדם רגיל שמסתכל על כזה מבצע ואומר, בוא נה, זה מבצע, הוא אומר לעצמו, כנראה שהחנות היא, אתה יודע, אומר את האמת, באמת זה מבצע, בדרך כלל זה 300, והוא היה קונה את המכשיר. זה קורה לנו הרבה בסופר, אנחנו רואים מבצעים, אנחנו קונים, בלי לדעת שבסופר אחר אתה יכול להשיג יותר בזול. ואז עלתה לי המחשבה, רגע, האם רוב הדברים שאנחנו עושים, רוב ההחלטות שלנו, הן בכלל לא רציונליות? זאת אומרת, הן מבוססות על איזשהו הנחה לא נכונה, על איזשהו רעיון שמישהו מחדיר לנו לראש?
אתה שואל אותי?
כן.
לא יודע.
אוף.
אבל בוא נחשוב, אני אגיד לך למה אני לא יודע, למה זו שאלה נורא גדולה. כי אנחנו מדברים על היגיון ואנחנו מדברים על רציונליות, ועוד לא החלטנו בעצם מה זה רציונליות. אתה יכול להגיד לי מה זה להיות רציונלי מבחינתך?
להיות רציונלי, אני מניח שזה לקבל החלטות בצורה מושכלת, שיש לך מספיק נתונים, ויש לך הבנה טובה של מה אתה עושה עם הנתונים האלה. סתם קח את הדוגמה שלי, למשל, אם בן אדם רציונלי אומר לעצמו, הציעו לו איזשהו מוצר ב-X כסף, זה לא משנה אם אמרו לו, יש על זה הנחה של 500%, 1000%, בוא נבדוק בעוד כמה מקומות, יהיה לנו את כל הנתונים, ואז נוכל לקבל הנחה באמת רציונלית, הגיונית.
ומה קורה אם אין לך זמן לבדוק את הכל?
אם אין לך זמן...
מה קורה אם אתה לא יכול כל החיים שלך לבדוק?
אז כנראה הרבה מאוד מההחלטות שאנחנו מקבלים בחיים הן החלטות לא רציונליות.
אז בוא נראה, אני צריך להחליט לאן ללכת, וזה בהתאם לאיך שאתה לוקח אותי ומתקיל אותי. כיוון אחד זה ממש ללכת לתחום שנקרא כלכלה התנהגותית, ולדבר על רציונליות ולא רציונליות, בהקשרים של כלכלה התנהגותית, וכיוון אחר זה ממש לנסות להבין בכל מיני מושגים, ולראות מה זה רציונליות באופן כללי. מה אתה רוצה?
בוא נלך עם האופציה הראשונה. אני יודע שבשנים האחרונות יש המון מחקרים שמראים לנו הפוך. זאת אומרת, שחשבנו כל החיים שאנחנו יצורים רציונליים, ופתאום אנחנו מגלים שאנחנו לא כאלה רציונליים.
אז אתה יודע מה? בוא נתחיל מההומו אקונומיקוס.
הומו אקונומיקוס.
הומו זה אדם בלטינית, ואקונומיקוס זה כלכלי. והומו אקונומיקוס זה מושג מאוד מרכזי בכלכלה המודרנית. היו היה פעם פרופסור לפילוסופיה של המוסר, איש מוזר שחי בסקוטלנד, מלמד דברים על הטעם המוסרי, סטודנטים בסקוטלנד, ולאיש הזה קוראים פרופסור דוקטור אדם סמית, והאיש הזה...
שחי עם אמא שלו.
לא בדיוק.
הבנתי.
הוא גר בבית. הוא לא יצא מהבית, הוא עזב לדירה בתל אביב רק כשאימא שלו נפטרה, או משהו כזה. בכל מקרה, אדם סמית מנסה להבין איך כל הסיפור הזה שנקרא המשק האנושי פועל. הוא מסתכל עלינו מלמעלה, על כל בני האדם, ומתחיל להגיד דברים כמו, תראו, אנחנו נגיד 5 מיליארד או 3 מיליארד בזמנו, אין לי שמץ. הוא אומר, תראה, אנחנו מתרוצצים ממקום למקום, קונים, מוכרים, מייצרים, קונים, מוכרים, מזיזים, מייצרים, מייבאים, מייצאים. איך זה שהמערכת הזאת היא מתקתקת ואין לה מנהל, אוקיי? בוא נגיד את זה בצורה כזאת. נגיד שאתה הגעת לכאן, אתה יכול להרים שנייה את הנעל?
מרים את הנעל.
להרים את הנעל,
בטוח.
להרים את הרגל, כן. בוא
בבקשה.
נראה, אוקיי. בשביל שאתה תוכל להגיע לכאן, היית צריך לקנות את הנעל. בשביל שתוכל לקנות את הנעל, היו צריכים סוליות בבית חרושת. עכשיו את הסוליות עושים מגומי. את הגומי כותפים מעץ גומי שנמצא בחנורגיסטן. עכשיו, בשביל לקטוף את הגומי מעץ הגומי בחנורגיסטן, צריך מספריים מיוחדים ממתכת.
Okay.
את המספריים האלה מייצרים ממתכת בשוודיה, בתנורים שעשויים מעץ שנקטף בסין והובא לשוודיה בקרונות עשויים ממתכת. אתה מבין? בשביל שאתה תוכל להגיע לכאן, בשביל כל פעולה שאנחנו עושים, אלפי פעולות כלכליות היו צריכות להתבצע.
כן.
ואומר לנו אדם סמית, תסתכלו, הדבר הזה מתבצע בגדול מתקתק, ואין מי שמנהל את זה. ואז הוא מתחיל להסביר את זה, והוא אומר כזה דבר. בשביל להסביר את הדבר הזה, אני מניח שיש לנו אדם כלכלי שיש לו את 3 התכונות הבאות. הוא אגואיסט, הוא רציונלי, והוא מחליפני.
מה זה מחליפני?
מחליף דברים. תראה, אם אני אגואיסט,
כן.
ואני רוצה את הנעל שלך, אז יכול להיות שפשוט כדאי לי לתת לך איזה נבוט בראש ולקחת את הנעל.
אוקיי.
אבל זה לא רציונלי, כי אני יודע שאבא שלך יבוא ויעשה את אותו דבר לי, ולכן אנחנו מחליפים, אני אציע לך משהו אחר להחליף. בכל מקרה, הטיפוס הזה של הבן אדם שקוראים לו האדם של אדם סמית, שהוא רציונלי, אגואיסט,
ומחליפני,
הוא מתאר, הוא בעצם יוצר את ההומו אקונומיקוס, את האדם ה-ABC המופשט של הכלכלה. אני מסביר את עצמי?
כן, אבל מה זה ABC מופשט של הכלכלה? זה אני לא מבין.
לא, אוקיי. לא הסברתי. תראה, בוא נגיד כזה דבר. אתה איש כלכלי, ואני כלכלי, וכל אחד מהאנשים שאנחנו מכירים מתנהל בכלכלה.
זאת אומרת, אתה מקבל החלטות מבוססות...
ויש לנו המון תכונות. אני בגיל מסוים, עובד בדבר מסוים, אתה בגיל אחר, עושה דברים אחרים, וכדי להכניס אותנו למודלים הכלכליים, אנחנו לא מדברים על יובל, או על אושי, או על רני, אלא אנחנו מדברים על איזשהו איש מופשט כלכלי, כזה כמו שהמורה הייתה מדברת על משולש ABC, ולא על המשולש משה. אוקיי? היא מדברת על משולש ABC, ואנחנו מדברים על האדם הכלכלי, שהוא קוראים לו ההומו אקונומיקוס, והוא רציונלי, והוא אנוכי, והוא מחליפני. ועל הדבר הזה מתבססים המון מודלים של הכלכלה של ה-200 שנה האחרונות.
אוקיי.
אבל המודלים האלה, מצד אחד מבטאים בהצלחה המון 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 תופעות, מצד שני יש להם גם פספוסים, וככה בשנות ה-60, 70, 80, יושבים שני ישראלים, עמוס טברסקי ודניאל כהנמן, שניהם פרופסורים ישראלים, ומתחילים להגיד, רגע, אולי המושג הזה של ההומו אקונומיקוס, אולי הוא בעייתי.
אולי אנחנו לא כאלה רציונליים.
אולי אנחנו לא כאלה רציונליים, אולי אנחנו לא כאלה אנוכיים, ואולי אנחנו לא כאלה מחליפנים.
זאת אומרת, הם ממש שואלים אם המשוואה הזאת שעליה אנחנו מתבססים כבר המון זמן, היא נכונה. או שיש לה חלקים שהם פשוט חסרי בסיס.
הם שואלים כאילו האומנמים כאלה.
כן.
אנחנו רציונליים, האומנם, אנחנו אגואיסטים, האומנם, והם מייצרים בעצם תחום חדש של דיון שנקרא כלכלה התנהגותית.
כן.
כלכלה התנהגותית זה תחום שמבקר את ההנחות היסוד של הכלכלה, ומנסה לשייף אותם ולתקן אותם שיהיו יותר מוצלחות. עכשיו, התחום הזה שנקרא כלכלה התנהגותית, שעוסק בביקורת, רציונליות, הוא לא תחום בכלכלה בכלל, למרות שקוראים לו כלכלה התנהגותית. זה תחום ששייך לפסיכולוגיה קוגניטיבית, לפסיכולוגיה של החשיבה.
זאת אומרת, כלכלה ופסיכולוגיה ביחד.
אפילו לא, כי אתה יכול להשתמש בכלכלה התנהגותית, להסביר המון תופעות שלא קשורות לכלכלה. זה פשוט תחום שקשור לפסיכולוגיה של החשיבה, שהתחילו להכיל אותו בהתחלה על כלכלה.
עוד פעם, אני חוזר למה שאלתי קודם. אנחנו רציונליים או לא? זה טוב להיות רציונלי או לא?
אז תראה, זאת הזדמנות אולי לעשות משהו שאנחנו לא עושים בדרך כלל, להמליץ על כמה ספרים. יש סדרה של ספרים של פרופסור דן אריאלי שהם ממש מגניבים, ממש מרתקים, כדאי ללכת למדף הזה וחנות ספרים. ויש את הספר של דניאל כהנמן, לחשוב מהר, לחשוב לאט. ובכל הספרים האלה אנחנו רואים דוגמאות והסברים לעניין הזה שאנחנו פחות רציונליים ממה שאנחנו חושבים. עכשיו, אתה יודע מה? בוא ניקח, נלך לאחד הספרים של דן אריאלי, אם אני לא טועה, וניתן דוגמה לאיזשהו ניסוי שעושים לאנשים.
אוקיי, ניסויים על אנשים אני אוהב.
ניסויים על אנשים, כן, חוץ ממרקסיזם וקומוניזם.
ניסויים
אכזריים.
ניסויים שהשתבשו.
ניסויים שהשתבשו. אז בוא נגיד שאתה הולך עם אשתך השנייה למסעדה בחנורגיה.
בחנורגיה.
תיכונה. אתה נסעת לחנורגיה. עכשיו, אתם השקעתם המון כסף בנסיעה, אין לכם המון כסף. מצד שני, בזבזתם סכום יפה בשביל להגיע. אתם נכנסים למסעדה חנורגית בהרגשה כזאת. אתם רוצים לאכול כמה שיותר טוב בלי להשתולל במחיר.
לא לשלם הרבה לובדים.
אבל לאכול באמת את המקסימום שאפשר.
כן.
עכשיו, בוא נראה איך אפשר לעשות את זה בפודקאסט, הדבר הזה שבדרך כלל צריך לכתוב אותו על הלוח. אז ככה, בתפריט יש לך למעלה או-או. ב-150.
אה, 150, זה לא... כן.
יש לך בובו ב-120,
כן.
גוגו ב-70, ודודו ב-50. אנחנו כבר מאבדים את האנשים.
לא,
יש לך ב-150, ב-130,
או-או, בו-בו, גו-גו, דו-דו, והמחיר יורד.
והמחיר יורד כל פעם ב-20-30, יופי, תודה שארגנת את המחשבה שלנו.
אני איתך.
עכשיו אתה מגיע ואתה בהרגשה כזאת, אני רוצה לאכול הכי טוב שאפשר, אבל לא להשתולל במחיר, ונגיד שלך ולאשתך השנייה מותר רק אחד, לקחת צלחת אחת לשכן. מה תזמינו?
נזמין את... רגע, רגע, זו שאלה, אני מרגיש שזו שאלה מכשילה. תראה, אנחנו רוצים לאכול הכי טוב, אבל אנחנו לא רוצים לשלם הכי יקר. אז אנחנו נלך תמיד על האופציה השנייה, שהיא כאילו לא הכי יקרה, אבל מצד שני אתה מרגיש כן שאתה לא באופציה ג' וד' עם אנשים האלה שאוכלים גוגו ודודו, אתה אוכל בובו.
בדיוק. אנחנו מורידים את הרמה של הפודקאסט היום. מה שאתה עושה, יגידו לנו אנשים שמתעסקים בכלכלה התנהגותית, אתה זורק איזושהי קרן כזאת מהראש אל הדבר הראשון בתפריט, אל האו-או הזה שהוא עולה הכי יקר, ואתה אומר בצורה לא מודעת, או-או שווה להשתולל במחיר.
כן.
ואז אוטומטית אתה יורד לאחד מתחתיו, שזה הבובו, והוא הכי טוב, הכי יקר שאפשר
אבל
כנראה.
אבל בתקציב שלך.
אבל, לא יודע אם בתקציב, אבל הוא לא להשתולל במחיר, כן. ואותו אתה קונה. אתה יוצא החוצה, ואתה מרגיש שהתנהגת בהיגיון. באת ושמרת על עצמך, והתמודדת עם התקציב כמו שאתה צריך. אבל מה יכול לעשות עכשיו בעל מסעדה? שובר את הראש בתסכול, כי הוא לא מוכר מספיק אוהים.
אז הוא לא מוכר מספיק אוהים. קודם כל, הוא יכול לעשות אולי איזושהי הנחה מסוימת, או הוא יכול להוסיף עוד טוטוים.
בדיוק.
ואז הטוטו ב-600, זה כמו שאתה הולך לחנות נעליים. אתה יודע, פעם הלכתי לזה חנות נעליים בערד.
אוקיי.
בדרך שם יש כזה קניון, הייתי בדרך להרצאה, נעליים שלי נראו על הפנים. בערד אני אקנה נעליים, אתה יודע. נכנסתי לחנות, והם מתחילים להגיד, יש נעליים ב-800-900 שקל. אמרתי, מה 800-900? אני רגיל נעליים לקנות וכלום. אז באמת, לא, יש לא ב-800-900, יש לי משהו ממש ממש טוב, אבל רק ב-600. וזה כאילו, לבן אדם הממוצע, רק ב-600, משהו ממש ממש טוב. בקיצור, יצאתי משם, גם ב-600 לא קניתי.
עכשיו תראה שוב, זה בדיוק זה. אתה ואשתך הולכים למסעדה הזאת, ויש טוטוים ב-200, ואוהים ב-120, אתם, יצא לכם מהראש כזאת, קרן כזאת, ותגיד, טוטו זה מאוד יקר, זה להשתולל במחיר, ולכן אנחנו צריכים לקנות אוהים ב-120.
האמת, כשאתה הולך לסופר, הרבה פעמים משתמשים בטריק הזה עליך. זאת אומרת, יכול להיות שבאיזושהי פסטה ב, לא יודע מה, 18 שקל לסקית, ומתחת פסטה ממש טובה, מחיטת דורו, מטלקית, שלשו אותה בידיים, ירקו לתוכה רוק של טבק מיוחד, וזה, זה מין חיטה כזאת שאין 15 שקלים. אז אתה אומר, בואי נה, זה מציאה, זה לא 18 לשתולל.
בדיוק.
15, זה נהדר המחיר הזה.
אז מה, אנחנו רציונליים? הקרן הזאת עוזרת לנו להיות רציונליים או לא?
אני חושב שצריך להתאמץ להיות רציונליים. זאת אומרת, אתה צריך כל הזמן להיות במודע, להגיד לעצמך, רגע, שנייה, תחשוב, אומרים לך במקום 18 יש ב-15, האם זאת הקרן אור הזאת? זאת אומרת, אנחנו כל הזמן צריכים לקרוא אולי אריאלי וקנמן בשביל לקבל
נכון,
החלטות יותר
אבל
מושכלות.
אבל זה בלתי אפשרי, כי החיים מהירים ודינמיים,
נכון.
ויש לך על כל שנייה, כל דקה, כל כמה דקות החלטה, שאתה צריך לקבל על סמך נתונים מסוימים, וזה לא הולך. עכשיו, בוא נדבר שנייה על הקרן הזאת. הקרן הזאת, במקרה שלנו, הכשילה אותנו. מה היא עשתה? היא הסתכלה על הלמעלה של התפריט בצורה אוטומטית, לא מודעת, ואמרה, הלמעלה שווה להשתולל במחיר, בואו כן. ניקח את הלמטה. אבל בלי הקרן הזאת אי אפשר. נגיד שאתה עכשיו מוצא את עצמך בסהרה.
כן.
אני שואל אותך, איפה אתה?
אני בסהרה.
איפה?
במדבר.
דיברנו על זה, נראה לי, באחד
הפרקים
הראשונים.
כן, לגמרי.
אז בואו נעשה את זה בשתי שניות. אני שואל אותך, איפה אתה?
במדבר.
במדבר, אני שואל אותך, אבל איפה?
אין, לא יודע, אין פה כלום.
אתה לא יכול להגיד לי איפה אתה, בגלל שאין לך שום נקודת התייחסות. הקרן שלך לא יכולה להיפגש.
פסטה ב-8 שקלים, זה יקר, זה זול, אין לי מושג, אין שום פסטה אחרת.
בדיוק. זה אומר שהקרן הזאת זה חלק מהמבנה הקוגניטיבי החשיבתי שלך. הדבר הזה אצלך בראש ששולח כאלה קרניים ומחפש חפצים בעולם כדי לבדוק איפה הוא נמצא ומה יותר ומה פחות. הקרן הזאת היא נורא משמעותית, היא עוזרת לך להתקיים, ולפעמים היא מפילה אותך. וזה התמצית אולי של הדברים של כהנמן וטברסקי ושל אנשים אחרים שממשיכים אותם כמו פרופסור דן אריאלי, שהמבנה הרציונלי שלנו, המבנה החשיבתי שלנו, ההכרחי שמאפשר לנו לחיות בעולם, הוא גם זה שמפיל אותנו.
כן. אנחנו גם הרבה פעמים מערבים אמוציות יחד עם הלוגיקה הזאת, ואז הלוגיקה היא הופכת להיות לוגיקה לא נכונה, או רציונליות לא נכונה. אתה יודע, כמו למשל, מישהו פעם סיפר לי סיפור שתמיד אומרים לו כאילו בעבודה, נגיד הוא נכשל באיזה פרויקט, כן? בתור בן אדם רציונלי, לחלוטין, בלי אמוציות, אומר, אוי, נכשלתי, איזה יופי. כאילו, אני אמור להיכשל, כי אחוז מסוים מהדברים שאני עושה לא אמורים להצליח, וזה בסך הכל מראה שאני עובד טוב. כאילו, מתקדם, אני נכשל מדי פעם, אני מצליח הרבה פעמים. אבל רובנו, כשאנחנו נכשלים, לוקחים את זה נורא קשה, ומשליחים משאר על עצמנו שאנחנו לא בסדר, ואיזה גרועים אנחנו, וכאילו, אנחנו יורדים על עצמנו, וזה הופך להיות מקום מאוד אמוציונלי, במקום מקום רציונלי.
נכון, ואם אתה זוכר, איש הכלכלי של אדם סמית, ההומו אקונומיקוס, הוא אנוכי, רציונלי ומחליפני, נכון?
כן.
ויש סיפור של איזשהו ניסוי שמתאר דן אריאלי, אם אני לא טועה, על הורים שמאחרים לקחת את הילדים שלהם מהגן הפרטי.
אוקיי, ספר.
ככה. אתה בבוקר הגננת צריכה לפתוח את הגן בשבע. אם היא מגיעה בשבע וחמישה, ההורים רוצים לאכול אותה כי הם מאחרים בגללה לעבודה. אבל כשמגיע ארבע וחצי וההורים צריכים לבוא לקחת את הילד שלהם החמוד בחזרה, אז פתאום היה רק פקק ולא הייתה ברירה והם אחרו 5 דקות או 20 דקות או 15 דקות, בלה בלה בלה.
אנחנו מצפים מאנשים אחרים לעמוד בסטנדרטים שאנחנו לא תמיד עומדים בהם.
בדיוק. עכשיו היה רעיון או ניסוי או איזשהו טריק, אמרו כזה דבר, בואו ניתן כנס של נגיד $10, אני ממציא את הנתונים, לכל רבע שעה איחור של הורה. כמו בחנייה, רבע כן. שעה נוספת, כל רבע שעה איקס כסף. מה קרה לאיחורים? פחתו או התגברו?
פחתו.
פחתו לגמרי, נכון?
כן.
לא, בדיוק להפך. הם צמחו. למה האיחורים התגברו הרבה יותר? זה בדיוק הפוך ממה שכולנו היינו חושבים.
אוקיי, ההורים עכשיו צריכים לשלם כנס כספי שמאחרים.
ועדיין הם יותר מאחרים.
כי זה בסדר, כי אוקיי, אני אשלם עוד $5, אבל לא ימהר.
אחרי צהריים, בדיוק. מה בסופו של דבר גורם לך לבוא ב-4 בדיוק, גורם לך להתאמץ לבוא ב-4, לקחת את הילד שלך? תחושה של חובה, של מצפון,
כן,
של חוסר נעימות.
לא רוצה לראות שהוא יהיה אחרון.
וחוסר נעימות מהגננת.
והגננת בכלל, לא נעים לי.
אבל כשאתה אומר לעצמך את הדבר הבא, רגע, אני אגיד לילד היום שאני מאחר בחצי שעה, גננת מסודרת, מקבלת איקס דולר תוספת, אני יושב בבית קפה או שהולך לפגישה והכל בסדר. מה זה אומר? אפשר ללמוד מזה כל מיני דברים, אבל הדבר המעניין, לדעתי כרגע שקשור למה שאתה שאלת, הוא שאנחנו חיים בשני סוגים של עולמות. מצד אחד אנחנו חיים בעולם כלכלי, שבו אנחנו עושים רק דברים כדאיים ורק דברים יעילים בכסף, ומצד שני אנחנו חיים בעולם חברתי, שבו אנחנו מוכנים לעשות דברים בחינם. למשל, חברים של אשתי עוברים דירה, גרים בקומה שנייה, יש מכונת כביסה, ויש קמצנות מאוד גדולה וחוסר נכונות שלהם לקרוא למוביל שיעשה את זה ב-200 שקל. מה הפתרון?
לקרוא לחבר שיתפוס את הגב.
מתקשרים לאושי, בוא תעזור לנו להוריד.
לא, נכון.
אבל אושי עושה את זה.
אוי.
אושי מוריד את זה יחד עם החברים לאוטו. למה אני עושה את זה?
גם לא נעים לך, ואולי גם זה שלח לכם לך, שאתה יודע שעוד שבוע אתה עובר דירה.
זה מה שנקרא ביידיש מויכל טויבס, אני לא רוצה שיעשו לי כאלה דברים בחזרה, אבל לא משנה. עכשיו, תאר לך שהיה בא אליי עכשיו מישהו מלמעלה ואומר לי, תשמע, אני נותן לך 200 שקל, אתה יכול להוריד לי את המכונת כביסה? בחיים לא הייתי מוכן לעשות את זה. למה? כי אני לא רוצה לסחוב ולא רוצה ב-200 שקל, כי המקצוע שלי הוא מקצוע אחר. בחרתי לעבוד במקצוע אחר, אני רוצה לשמור על הגב שלי. שים לב שזה שונה ממה שאדם סמית אמר. אדם סמית אמר שאנחנו רציונליים ואנוכיים.
כן.
לפי אדם סמית הייתי אמור להגיד לחברים של אשתי, לכם אני לא אוריד את זה בחינם, אבל אם ישלמו לי 200 שקל אני אעשה את זה, ובדיוק אני עושה להפך. כי אנחנו פחות רציונליים ופחות אנוכיים ממה שנראה לנו.
תגיד, החברה השתנתה או שאדם סמית טעה? או שהוא הסתכל רק על הקרובים אליו בלונדון, אז הוא חושב... אמר, 10 אנשים שאני מכיר הם אנוכיים, מחליפנים
לא, ורציונליים. לא, אני חושב ששתי התשובות שלך נראות לי לא נכונות. החברה לא השתנתה בהקשר הזה, אני חושב, אבל הוא גם לא טעה. החשיבה הולכת ומתפתחת ונהיית יותר פיין ויותר מדויקת ויותר מעודכנת. אני חושב שהוא לא לקח את הדברים האלה בחשבון, אבל זה לא שהוא טעה, כי אנחנו באמת גם אנוכיים וגם רציונליים וגם מחליפנים.
אבל לא תמיד.
אבל לא תמיד, בדיוק. ויש המוני 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 דוגמאות, אני לא יודע, כמה שאתה רוצה.
נראה לי שלהיות רציונליים, אבל זה דבר טוב. זאת אומרת, נגיד הנרי פורד, כשהוא המציא את הפס יצור שלו, הוא חשב בצורה רציונלית, איך אני יכול לקחת משהו שלוקח המון זמן להכין אותו, ולייצר איזשהו פס יצור כזה, שאנשים ילמדו מקצוע אחד, אבל ממש ממש טוב, ואז במהירות אני מייצר רכב, והרציונליות הפכה להיות דבר נהדר, שאפשר לו לעשות הרבה דברים טובים בעולם.
וואי, אתה מה זה קלעת? קודם כל, את הסיפור הזה של החלוקת עבודה, או פירוק מנגנון של עבודה להמון פעולות שונות, אדם סמית מדבר על זה בספר שלו, עושר העמים, הוא מתאר בהתלהבות מפעל סיכות. איך אם בן אדם אחד עושה סיכות לבד, כלומר הוא חותך את הטייל, דופק עליו, עושה לו את הצ'ופצ'יק למעלה, מחדד, לעומת זאת מה קורה אם אחד כל הזמן חותך, השני כל הזמן משייף, השלישי כל הזמן בלה בלה בלה. אדם סמית ראה את זה ונדלק, והנרי פורד שכלל את זה. הנרי פורד מספר בזיכרונות שלו, כשהוא רוצה לדבר על איך הוא המציא את הפס יצור, הוא אומר כזה דבר, אני מסתובב ב, לא זוכר אם זה שיקגו, בולטימור, לא משנה, ואני שומע קולות של צרחות ובכי. אני מתקרב ואני רואה משהו שממש פוקח את עיניי. אני רואה טור של נגיד 100 פרות, זה לא נעים עכשיו לשמוע. הבן אדם הראשון בתור נותן לכל פרה מכה בראש עם פטיש, ומעביר אותה הלאה.
כן.
השני שוחט אותה. השלישי תולה אותה על חבל, הרביעי קוצץ לה את כפות הרגליים, החמישי מתחיל לפשוט לה את האור, והנה אומר הנרי פורד, וואלה, ראיתי משהו שממש ממש, למה לא לעשות את זה על מכוניות?
פס יצור שלם, הוא אומר גם אם יש פס יצור כזה לחיות, או לא משנה מה,
בדיוק.
למה לא לעשות את זה בעוד משהו?
עכשיו תראה מה קרה, אתה שאלת להיות רציונלי, יעיל זה טוב או לא טוב, שים לב כמה התשובה מורכבת. הנרי פורד רואה פס ייצור של מוות, וגם של חיים, כי זה נותן לנו לחיות, אם אנחנו לא צמחוניים לפחות. נכנסת פרה, יוצא בסוף קלקר כזה, עם בשר בקר, שזה לא פרה, אלא זה קטגוריה אחרת, מכוסה בניילון. אבל, ואז הנרי פורד אומר, אני לוקח את הרעיון הזה ומייצר מחלקים, פורד מודל T את המכוניות האלה. אבל אז באים האנשים שהרגו את הסבים והסבתות שלנו בשנות ה-40, ואומרים לעצמם, וואלה, זה רעיון יפה. אנחנו צריכים לעשות את הדבר המזעזע הבא. תסלח לי שאני אומר את זה בכזאת צורה בוטה.
כן.
זה לצורך
לימוד. לצורך חשיבה, אנחנו חושבים ואנחנו רוצים לאתגר את השכל.
קח את יאנוש ויינשטיין, הבן דוד של סבא של אושי, למכונה, ותוציא אותו בתור
פס יצור,
פס יצור של מוות.
כן.
ואז אייכמן ועוד אנשים מייצרים מערכת סופר יעילה, סופר רציונלית, בדיוק לפי ההגדרות שלנו של רציונליות, שלוקחת אנשים בעיר מסוימת, מרכזת אותם בגטו, ממיינת אותם, מעלה אותם למשלוחים, וכולי וכולי וכולי, וזה הצד השני של רציונליות שנקראת בימינו רציונליות אינסטרומנטלית, רציונליות מכשירנית, רציונליות שאומרת להיות רציונלי זה לקדם את המטרות שלך בדרך הכי יעילה.
כן, ולא תמיד נעימה.
כי הרציונליות הזאת, היעילות, יעילות זה דבר חשוב, אבל כשאתה מדבר על יעילות, אתה לא שם בסימן שאלה את המטרה של היעילות. אתה יכול לעשות בצורה יעילה האכלה של רעבים בהודו, או בישראל, או בכל מקום אחר, ואתה יכול ביעילות להרוג את אותם אנשים.
זאת אומרת, הרציונליות יכולה לבוא לכאן או לכאן.
ולכן התפיסה הזאת של רציונליות כיעילות, יש בה משהו מצד אחד שמאפשר את החברה המודרנית, שמאפשר לכולנו לחיות במערכות של ייצור המוני, אבל זה מביא אותנו גם למערכות של רצח המוני.
כן.
זה דבר שהוא בעייתי.
חרב פיפיות, מה שנקרא.
כן, זה מורכב.
אז אוקיי, אז בואו ננסה רגע לסכם את כל הדברים שדיברנו עליהם בפרק. איך אנחנו יכולים לקבל החלטות בצורה יותר מושכלת, או להיות יצורים יותר רציונליים, ועדיין לשמור על אמות מוסר מסוימות?
יכול להיות שמה שאתה אמרת קודם, שאופן של מודעות יכול לעזור לך. אני בספק, אם אפשר, מהניסיון שלי, אני מלמד קורס כזה על כלכלה התנהגותית, ואני מלמד המון המון סוגים של תקלות שקורות לנו, ואני יודע למה הן נגרמות, ואני המון פעמים תופס את עצמי ואומר, וואי, נפלתי באותו פח.
כן.
לא הייתי אמור ליפול בזה, הרי אני מלמד על זה.
זאת אומרת, אפילו דוקטורים לפילוסופיה נופלים בפח.
עזוב דוקטורים, דוקטורים זה לא אומר שאתה מי יודע מה חכם, אבל כן, אנשים שמכירים,
כן.
אפילו אם אתה מכיר את כל המנגנונים האלה, בזמן אמת, המנגנונים האלה אמורים לעזור לך להתמודד עם מאות החלטות, אלפי החלטות ביום כאלה קטנטנות, ואתה לא יכול להיות מודע לכל דבר.
אוקיי, אז שווה לקרוא אריאלי, ושווה לקרוא כהנמן,
כן.
ושווה כשאתה הולך לסופר או לעשות קניות, לדעת קצת, לאסוף קצת נתונים לפני שאתה הולך.
וואי, חבל שאין לנו זמן. יש ספר מדליק שנקרא, אני מנסה לתרגם את זה מאנגלית שלו,
כן.
שימוש במודלים של תורת המשחקים לאסטרטגיות שיווק דיגיטליות, שבו הוא נותן מודלים מתורת משחקים שמראים בדיוק איך אפשר לטמטם את השכל של הקונה שהולך לנסות לעשות את מה שאתה עושה, ולחשוב ברציונליות ולטשטש לו את כל המחשבה.
זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מנסים לחשוב יותר ברציונליות, ואלה ממול כל הזמן מבלבלים אותנו. כמו שאתה הולך לעשות השוואה של משהו, לא יודע מה, אפילו בזאפ, אתה רוצה להשוות בין שני מוצרים, אף פעם אתה לא יכול לעשות השוואה מלאה, כי פה חסר איזה נתון, ופה אין משהו, ופה, ואתה נכון, אומר לעצמך, אני...
נכון,
ולפעמים זה מכוון. או שאתה רוצה לקנות חופשה, או טיסה,
אתה... בחופשות זה מכוון.
בחופשות זה מכוון.
בחופשות זה מכוון.
כאילו רוצים בסוף שלא תוכל לקבל החלטה מושכלת.
שלא תוכל להשוות בין חבילות שונות, אבל אין לנו זמן לפתח את זה לדעתי.
טוב, יהיה לנו, נעשה עוד פרק, אולי לוגיקה, ואולי שם קצת נוכל לגעת בדברים האלה, אני בטוח שזה יהיה מרתק. אושי, תודה רבה.
תודה, יובל.
ונתראה בפרק הבא של לא סופי. אם אהבתם את התוכנית ויש לכם רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר דרך דף הפייסבוק של כאן או במייל losofi2017@gmail.com. נשמח גם אם תכתבו המלצה על התוכנית באייטיונס, זה מאוד יעזור לנו, וכל המלצה תתקבל בברכה. ובכלל, כתבו לנו מה אתם רוצים לשמוע, ואנחנו נדאג שזה יקרה.